שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אנחנו עם ניצב משנה בדימוס, אבי וייס, העורך והבעלים של אתר טלקום ניוז. ניצב משנה וייס חשף הרבה מאוד דברים, גם בקשר לפגסוס וגם בקשר לעוד כל מיני כשלים במשטרת ישראל. והיום אנחנו רוצים לדבר על דברים שמשיקים באמת לאקטואליה שלנו, היום בעת מבצע מלחמת חרבות ברזל, גם בעניין רישוי נשק, שאנשים מאוד רוצים להשיג נשק בימים, בשבועות האחרונים, ולא מצליחים, חלקם בגלל רישום פלילי כזה או אחר, והמחלקה במשטרה בעצם שבוחנת את התיקים שלהם, רואה שיש צבר של הרבה מאוד תיקים שנסגרו מעילות כאלה ומעילות אחרות. אנחנו נדבר על כל זה ועל הנהלים של המשטרה שגורמים להרבה מאוד אזרחים בישראל בעצם להיות עם רישום פלילי שיש בו סוג של, נקרא לזה אשמה או סוג של עבר לא נקי לגמרי, וגם על תלונות אנונימיות ועל החשיפות מודיעיניות שחשף וייס לפני המבצע לגבי הזלזול המופגן של השבק במודיעין הגלוי. שלום.
שלום חן לך ולכל המאזינים. בהחלט יש לנו סוגיות כבדות מאוד, אבל צריך להבין מאיפה זה צמח. ואם לא מבינים מאיפה זה צמח, זה מאבדים את ההקשר. כשאני הייתי במשטרה, אני הייתי 27 שנה במשטרה, קצין בכיר, ניצב משנה, שתחרתי, קיבלתי את הניצב לפנסיה, ואחרי זה הפכתי לעיתונאי. לפני שהשתחררתי, החלטתי לשנות את המקצוע שלי, להיות עיתונאי, עיתונאי חוקר, בתחום הטלקום, וככה התגלגלתי בעשור האחרון לתיקי אלפים, שזה טלקום, שזה תקשורת, בזק. זה התחיל משם והתפשט לשאר הנושאים, והתיקים האלה, אגב, רצים בימים אלה. ובתקופתי, המשטרה הייתה עצמאית בקבלת ההחלטות שלה. הפרקליטות הייתה גוף נפרד שהיה מגיש תיקים מסדר גודל מסוים לבית המשפט. השיטה היא שאתה גומר חקירה בתיק פשע, שזה הפרקליטות, אז בסיום החקירה, הקצין החקירות או החוקר הראשי נוסע לפרקליטות ומוסר את התיק. אם יש להם הערות, הם מחזירים לך את התיק להשלמה, אם לא, הם לוקחים את התיק ומריצים אותו בבית המשפט. לתת לך הנחיות, הוראות, לקבוע לך מה לעשות, איך לנהל את החקירה, איך לנהל את המודיעין, איך לנהל את התיקים, לא היה דבר כזה. זה שני גופים שכל אחד יש לו תפקיד. על שיבוש בשנים האחרונות, וזה התחיל להידרדר, עד שהפרקליטות השתלטה באופן מוחלט על המשטרה. המשטרה לא עושה שום דבר, ולא בהחליטה שום דבר, בלי שהפרקליטות החליטה בשבילה. ולכן לכל החקירות הרגישות יש פרקליט מלווה. זאת אומרת, לקחו פרקליט שהוא ברמה אפילו זוטרה, והוא מתלווה לחקירה ואומר לחוקרים מה לחקור, מה לעשות, מאשר את הכל וכו'. ואחרי זה גם זה עובר לפרקליטות, הם מחליטים על הכל. ועד כדי כך הם מחליטים שהיה שופט בירושלים, שמישהו הגיש עתירה, שהוא רוצה לקבל את כל הנהלים שהוציא פרקליט המדינה בנוגע למשטרה. אתה יכול לתאר לעצמך מה המספר, כמה נהלים הוצאו? זה לקח להם זמן למצוא.
400.
400, אני רואה שאתה קורא אותי.
לא, האמת ניחשתי, האמת ניחשתי.
לא, עשבתי שקראתי, הקדשתי לזה כתבה. 400 נהלים, והשופט ילץ אותם לצמצם את זה עד ל-150. עכשיו, יש שם הכל. גם למשל, דבר ביזרי, אני לא יודע אם אתה מכיר, היה פעם מכתז, מכתז זה מתכונית להתזת מים, שפגע באיזה זוג חרדי בירושלים.
כן, הבואש הזה.
כן, והפילה אותם. אז בעקבות זה, בוציאו נועל, לשימוש במכתזית. זאת אומרת, לא שהמפקד המקומי והמפקד המכתז והנהג בזה יחליטו איך הם הפלילים, יש נועל של הפרקליטות שאומר להם מה לעשות. זאת אומרת, אם אתה חורג מהנועל, אז אתה תגיע למחש, מחש זה יחידה של הפרקליטות. זאת אומרת, כל הכוח נמצא בידם. וככה גם קרה בתחום המודיעין. והמודיעין פשוט הפך להיות גם כלי שמשרת את הפרקליטות לצרכים שלהם, וגם זה הוביל לדבר הכי אבסורדי שאנחנו אולי נעסוק בו בסוף, זה שהיועצת המשפטית השתלטה על חקירת הנוח'בה, במקום שצהל ובתי דין צבאיים יעסקו בזה, אז עוסק בזה להב 433. כל ה-1600 איש בלהב 433 התפנו בעיסוק מביבי, אבי וייס, אלבי ציפורי וכל הימין, ועוסקים בנוח'בה. אולי זה טוב, או רע, שהם לא יכולים להתעסק בימין, אני לא יודע. אבל הם עוסקים בנוקבה, שעכשיו ייצאו זכאים, כי הם בהליך אזרחי. אז הם השתלטו על כל תחום, ואחד התחומים הכי מוזרים, וזה אני מניח שיש לך ניסיון אישי בזה, וזה תלונות אנונימיות. כל אחד שמגיש תלונה אנונימית, ואחד האנשים שנרשם עוד הכי הרבה בתיקי הדלפים שאני עושה, זה הבן כספי שבהתחלה התלונות שלו, הסיפורים שלו, נחשבו כמקור אנונימי. מה המשמעות בהגדרות של המשטרה, לפני שהיא נכבשה לידי פרקליטות, של אנונימי, שזה ערך אפס. תלונה אנונימית, הערך שלה הוא אפס. בדרך כלל אין מה לחקור. זה הערך של תלונה אנונימית. אבל זה הפך כמובן לכלי. עד כדי כך שהגענו למצב שבו קצינים בכירים היו שולחים תלונות אנונימיות לעצמם כדי לייצר חקירה. זה הדבר הכי מזעזע שיכול להיות. זאת אומרת, קציני מודיעין בכירים יושבים ורוצים להניח לתפור מחתי. אבל אליהם שום דבר. מה הם עושים? הולכים לדואר, שמים מכתב אנונימי, שולחים את זה לעצמה, שבו יש מידע עליך, ומזינים את זה. במחשב, המודיעיני, יש מערכת, מלאכת מחשבת, ככה נראה, נקראת המערכת, והם מזינים את זה שם, ואז אתה פתאום הפכת להיות חשוד. ומחשוד לחקירה, המרחק הוא קצר מאוד. וכמובן, העניין הזה נאגר, מתי ישלפו? כשרוצים לדפוק אותך, אז ישלפו את המידע הזה ויגנו לך את התיק. ואחרי זה לך תצא מזה. ובפני שחלק מהתהליך היה שסוגרים את התיק, מעלימים את סיבת הסגירה. כי אם סוגרים את התיק מחוסר אשמה למשל, זה צריך להיות נקי, אבל צריך להיות נקי.
באמת, בוא נלך שלב שלב לכל אותם אנשים שהם לא משפטנים, כי אתה מדבר משפטנית ומשטרתית שוטפת, ואני מאוד הייתי רוצה להוריד את הדברים לקרקע.
בבקשה.
משטרה, ממה שאני יודע, שוב תתקן אותי אם אני טועה, לא יכולה סתם ככה לפתוח בחקירה נגד אזרח כזה או אחר, נגיד יש לנו קצין משטרה והוא רוצה להתנכל לשכן שלו. הוא לא יכול לפתוח סתם ככה בחקירה.
אז זה מה שהשתנה.
הוא צריך התחלה של משהו, וההתחלה של משהו זה מכתב שהוא שולח.
אני חייב לעצור אותך. תמחק את המושגים האלה, אתה חי במושגים שנעלמו כבר לפני 15 שנה. הם לא קיימים. אם קצין משטרה רוצה לדפוק את השכן שלו, ידפוק אותו, נקודה. חד וחלק. זה המצב היום.
אבל לא קצין משטרה. לא קצין משטרה. אתה יודע מה?
כל חוקר. כל חוקר יכול לעשות את זה.
בוא נדבר עוד יותר פשוט. לכל אחד מאיתנו יש שכן. כולנו יודעים שעם השכנים לפעמים זה מאוד נחמד, ולפעמים זה מתח כזה לא נעים, ואתה מעדיף לא להתקל בהם במעלית. אותו שכן, הצבנת אותו, תפסת לו את המקום חנייה, עשית מסיבה עד שעה מאוחרת. על המסיבה עד שעה מאוחרת זה חוקי. הוא לא יכול להתלונן, הוא לא יכול לעשות כלום. אבל מה? אם יש לך ילדים, ילדים קטנים, ילדים גדולים, הוא יכול להגיד, ראיתי את האבא, תופס את הילד חזק, מביא לו פליק, ואני מעדיף להישאר אנונימי. אני דווקא עשיתי את זה, עשיתי את זה. התקשרתי בשבוע שעבר למשרד הרווחה, אמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה לדווח על איזה משפחה, ראיתי אלימות, האם אני יכול להישאר אנונימי? אמרו לי, מה זאת אומרת? ודאי, אנחנו רוצים שאנשים יגישו תלונות. והרווחה, אולי, אתה יכול להגיד להם מי אתה, אם אתה רוצה, אבל עדיין להישאר אנונימי, הם לא מעבירים את המידע הזה למשטרה. הם לא מעבירים מי אמר להם. ואז אתה נשאר אנונימי. והחיים של אותו אדם שדווח עליו יכולים להרס.
מה זה
מעצר,
יכולים?
מעצר.
קרוב ל-80 אלף איש נהרסים כל שנה מתלונות אנונימיות. מה זה יכולים? זה לא נהר יכולים, זאת המציאות. תבין, תסביר. זאת המציאות ברגע שהפרקליטות השתלטה על המערכת המשטרתית. אנחנו נמצאים במשטר שבו יש רק אלוהים אחד, שקוראים לו היועצת, היום זה היועצת, היה קודם זה היועץ, גפר. דוקטור מנדלבליט, היום זה יועצת, בערב מיירה. הם מעל האלוהים. יש אלוהים מעליו יועצת משפטית. היא לא כפופה לכלום, היא מחליטה הכל. ככה זה. אתה פשוט חייב לצאת מעולם המושגים הרגיל שלך, ולהבין שהעולם הזה השתנה. לא רק זה, הם שריינו את עצמם במהלך העשור הקודם, באמצעות סריה של חוקים, שהוציאה את אותם, את היועצים המשפטיים, מכל נורמה. אי אפשר להעמיד אותם לדין, אי אפשר לבוא אליהם בתביעות, אי אפשר לתבוע אותם, הם מחוץ לכל נורמה. אפילו הם מוגנים יותר משופטים.
גם תביעה אזרחית? גם תביעה אזרחית אני רוצה להגיש נגד פרקליט?
שום תביעה, אתה לא יכול להגיש תביעה נגד איש פרקליטות. אין, אתה לא יכול. אין, והיו כמה שניסו להפקיע את זה בכל מיני צורות, ונכשלו. זה נסגר הרמטית, וזה מצב החוקי במדינת ישראל נכון להיום. זה כבר עשור, אני צועק על זה עשור. זה לא שזה נולד הבוקר. זאת אומרת, נוצר כאן שכבה של אנשים, שהיא סחבה לתוכם אנשים, כמובן, שזה אחד מביא את השני. זאת אומרת, אחד גרוע מביא תחתיו עוד יותר גרוע, והשלישי עוד יותר גרוע, והרביעי הכי גרוע. וככה בא מיארה, שהיא תוצר של... שמסער, חבר כנסת סער, שהרזיק אותה, שדחף אותה להיות יועץ משפטי. אז צריך להבין שזה אחד מביא את השני, והם יצאו לעצמם מערכת שהם שולטים בכל. ההוראות שלהם הם כמו חוק. צריך להבין, ככה זה, זה. יש פתגם יפה שהוציא את זה, אגב, מנדלבליט בזמנו ואמר, החלטה של היועץ המשפטי לממשלה כמוה כחוק עבור הממשלה. זאת אומרת, הוא נמצא מעל הממשלה, מעל החוק, ואם הוא מוציא החלטה שהוא החליט עליה בלי חוק, זה בשביל הממשלה זה חוק. זאת אומרת, לכל אזרחי מדינת ישראל זה חוק. וככה נוצר המצב הזה, שאתה כאזרח, אתה חשוף. אין לך גם למי ללכת. והבגץ שומע בעיקר את אנשי השמאל, בכלל היום זה הזיה, היא בלכון מבקר מחבלים, בגלל שהכל מיני... גופים כאלה עזועים שמייצגים את המחבלים, מעל 80 עתירות הם קיבלו, רק בתקופה הזאת, מנציגים של המחבלים. זאת אומרת, אתה חשוף, אבל אלה שחוצפים אותך, הם מוגנים לגמרי.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז באמת הייתי רוצה, אתה יודע, אני חושב שהרבה מאוד אנשים הקשיבו לך בעניין תיקי נתניהו, בעניין החשיפות שלך על הפגסוס ועל דברים כאלה, אבל אני חושב שכל אחד מהמאזינים שלנו חייב להבין שהדברים האלה רלוונטיים לחיים שלכם, של כל אחד מהמאזינים. נתניהו זה נתניהו, ויש לו את עורכי הדין הכי טובים, ויש לו את הגב התקשורתי.
ויש לו כסף לשלם להם.
ויש לו כסף, וכל פאול שמישהו יעשה נגדו במשפט, אז לא יעבור בשקט באולפנים, ויש לו... וכו וכו. אבל הנהלים האלה הפרה הבוטה של עקרון שלטון החוק, שהחוק חל על כולם, וכולם, את כולם אפשר להתבוע. ואין יותר את הסיפור הזה עם The King can do no wrong. זאת אומרת, המשפט הבריטי המקובל של לפני 200-300 שנה, אמר שהמלך הוא מעל החוק במובן הזה של אי אפשר לתבוע אותו, ויש חזקת חפות מנהלית, וכל מיני דברים, חזקת תקינות מנהלית, וכל מיני דברים כאלה. אבל חשוב לי מאוד שהמאזינים שלנו ידעו, הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה השחטה של המערכות מלמעלה, מתיקי אלפים, ועד לאזרח הכי פשוט שפוגש את השכן שלו במעלית, והשכן יכול בטלפון אחד, לא בתביעה ולא בכלום, להרוס לו את החיים.
נכון. המקרה הכי ברור שיגרם להקמת ועדת החקירה של הפגסוס, כרגע תקועה בגלל בגץ, והופעתי בפני ועדת חוקה, חוק ומשפט, וסיפרתי על הסיפור. תפרו תיק לראש עיריית חדרה, שהוא אדם, תת-אלוף בצבא, אדם ישר מעין כמו, ולבת הזוג שלו, מורן סגב, הדביקו פגסוס. במשך 3 חודשים, היא עקרת בית, אני לא יודע מה הם רצו, מנה 3 חודשים, ישרו על הפגסוס, עם פגסוס על המערכת שלה, עקרת בית מחדרה. מורן סגב, פשוט לא יאמן. זאת אומרת, הם משתמשים, נגד אנשים, לא רק שאין כלום לא היה נגדה, כלום. אפילו לא תלונה על ילדים שיבקה או משהו, אולי
אופה
לא טוב ארוחות, כי הרבה פוליטיקאים היו מגיעים שם לבית לראש העיר. אז אולי לא הכין להם קיבוטו. זה אולי העבירה הכי גדולה שהיא עשתה. צריך להבין, אזרחים רגילים, רגילים לגמרי, שלא עשו שום עבירה בחיים שלהם, וכרגע המשטרה כבר מודע ב-1800 כאלה, שהדביקו להם פגסוס, להזין להם, לכנס לחיים הפרטיים שלהם ולתפור להם תיקים מכלום. כלום, מכלום. והיא אגב אחת מהם, שדיברתי, מורן צגב, הוציאו את המכתב אישום, עכשיו היא טובה את המערכת על מה שעשו לה. זה מה שקורה. הם יכולים לעשות, והם עושים. לא סתם, הם עושים. לאלפי אנשים, כל שנה, הם תופרים להם תיקים של כלום. מכלום, למה? בפני שהשכבה הזאת של האור הבסיסי שהתחילה עוד ציית המאה הבריטים, שאנחנו ירשנו את זה, כל זה נעלם. פשוט נמחק, ונוצר כאן מערכת חדשה לגמרי, שלקח שנים לבנות אותה, מערכת שמוגנת על עצמה, היא מוגנת מכל, שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה נגדך, מה שהיא רוצה. ואין לך שום דרך אלא להילחם או לשתוק או לשתף פעולה או אני לא יודע מה, זה החלטה אישית של כל אחד לפי היכולת. אז אנשים שאין להם יכולת, ייקנו ויפלו בפח, ויש הרבה כאלה שנופלים בפח, מעבדים את העבודה שלהם וכך הלאה, ויש כאלה שנלחמים ויש שופטים בישראל, כמה? לא מעט שהם עדיין לא יוצא פרקליטות, כי רוב השופטים יוצא פרקליטות, דיינו הם מגינים על החברים שלהם לשעבר, אז הם מזכים ואו דורשים הסדרי טיעון שמוצאים את הבן אדם, או ששולחים את האנשים לגישור, פישור וכך הלאה. אז יש כאלה, אבל זה לא הרבה. במקרה הסיפור של חדרה, יש שם השופט אמיץ, שהוא בעניין הזה גם בתיק של בזק, יש שופטת אמיצה, אבל בתיקי אלפים זה לקח לשופטים שנתיים וחצי, עד שהם כינסו את הצדדים ואמרו אין שוחד. שנתיים וחצי לקח להם. ולמה? כי שניים מתוך השלושה הם יוצא פרקליטות. אז צריך להבין, אתה נמצא במערכת שיכולה לדרוס אותך אישית, בלי שזה שדרס אותך ישלם משהו. כי הוא מוגן, הוא לא ישלם, אתה לא יכול לתבוע, לא יכול להתלונן, אתה יכול לדפוק את הראש בקיר. זה עצום. אבל מי שלא קונט את הסיטואציה הזאת, חי בסרט, וזה אגב מה שהוביל אותנו, למחדל של השביל לעשירי. ובני שהמערכת הזאת השתגעה, ויצא מייפוס והסקר בעצמה, במקום לעסוק באויב שלנו. צריך להבין, המערכות של השבק והמשטרה היו עסוקים ברדיפה אחרי הימין, ולא רדיפה אחרי החמאס והחיזבאללה. וכל נפת אחרי המשוגעים והחמאסים גם ביהודה ושומרון. זאת אומרת, המערכות יצאו לגמרי, זזו, לכיוון הפוך לחלוטין מהנדרש, ועסקו באזרחים רגילים, הכי רגילים, והשתמשו בהם בכלים כדי לדכא אותם, להפוך אותם לידי מדינה וכך הלאה. זה סיפורים מסמרי שיער, מה עושים לאנשים.
אתה יכול אולי לבאר, זאת אומרת, מה זאת אומרת, המערכות של השב"כ הוסטו לאזרחים רגילים, מערכות של המשטרה, הרי המשטרה לא אחראית על השגת מודיעין בעזה, מי שאחראי זה השב"כ.
נכון.
השב"כ יש לו רק מחלקה אחת שנקראת המחלקה היהודית, זה לא עכשיו
נכון,
כל השב"כ עוסק ביהודים.
נכון, אבל השב"כ אחראי להבאת המודיעין מרצועת עזה, אני לא אתן כרגע הצעה למודיעין, אם תרצה, כן, על חלוקת האחריות, כי אנשים הרבה מתבלבלים, קוראים על התצפיתניות ועל מה קרה במוצבים וכדומה, ומתבלבלים באחריות, כי תצפיתנית זה לא תפקידה להביא התראה ומידע על מה עושים אנשי חמאס בעזה. זה עם כל הכבוד, יש לה תפקיד אחר לגמרי במקום אחר. אז התחילו להתבלבל כאן. אני אתפוזר לבסיס. המשטרה, בתקופתו של מפכן קודם לרוני אלשר, התלבשה על השבק, וזה לא רק המחלקה היהודית עוסקת ביהודים ויהודה ושומרון, שהיא לגמרי הפכה להיות כלי מפלצתי נגדם. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אזרחים של ישראל הישנה, נקרא לזה ככה. בסדר? השבק הפך להיות כלי עבודה של המשטרה כדי להפעיל את הפגסוס. הפגסוס ישר בשבק. לא במשטרה, במשטרה עם הסופין. רק אחרי זה המשטרה קיבלה יכולות ולאט לאט זה התפשט ליחידות. זאת אומרת, השבק שירת באמצעות אנשי משטרה שסיפחו לשם את המערכות כדי להזין לאזרחים. דוגמה, הזינו לשלומו פילבר, המלכה משרד תקשורת, הזינו בשבק, הזינו לו. בשבק השתילו לו את הפגסוס. זאת הסיטואציה. זאת אומרת, השבק, במקום לעסוק בחמאס, ולהזין לחמאס, הזינה לשלומו פילבר, והזינה אולי גם לאבי וייס, ואולי לאחרים. זה אלפים של אנשים. עכשיו, הפגסוס זה כלי אחד, יש לו 12 כלים, וסך הכל, עם כל הכלים שביחד מדובר, משהו בסביבות 110 עד 130 אלף איש בשנה. 110 עד 100 אלף איש, 110 אלף עד 130 אלף איש כל שנה.
מה זה הכלים האלה?
שהזינו להם וחפרו עליהם ואספו עליהם מידע, אנשים ישרים, אני מתכוון. כל שנה, 110 עד 130 אלף. פרסמתי את המספרים האלה, אנשים בכלל לא קולטים. זה לא רק הפגסוס, שזה מספרים קטנים הפגסוס. יש כלים אחרים. סלברייט זה הכלי הכי פעיל.
כמו מה? אתה יכול לנסות להסביר? פגסוס, אני מבין ממה שקראתי מהדברים שאתה כתבת ומקורות אחרים. יש לי פלאפון. הפלאפון הזה, גם אם הוא סגור, גם בכל מצב, גם אם אני לא בשיחה, גם אני לא בוואטסאפ, הוא יכול להזין לי. כמובן, הפגסוס גם עוקב אחרי הוואטסאפ, עוקב אחרי כל האפליקציות, עוקב אחרי האימייל, כי הרי הפלאפון יש לי הרשאות לכל המקומות. הוא גם, נגיד, אם אני מדווח לאיזשהו מקום עבודה, שאני לא לוקח תרופות, אז הוא יכול להצליב את זה עם הקופת חולים, להגיד דיווח שקר למעסיק, והנה, תפרנו תיק, עכשיו הוא יפוטר מהעבודה ונגמר הסיפור.
בוודאי.
כל מיני דברים כאלה.
בוודאי, יותר מזה, יש כמות מפלצית, סך הכל, לתקופת שהשגתי דיווח, מדובר ב-23 אלף צווים, שבהם נכנסו לעננים של האפליקציות. לדוגמה, אם יש לך אפל, אז אוטומטית המכשיר שלך, כל פעם שהוא נפתח, הוא מוציא את כל מה שיש לו, מעביר את זה לענן של אפל, זה iCloud נקרא. אם יש לך אנדרואיד ומערכת ההפעלה של גוגל, שבדרך כלל לרוב האנשים יש להם ג'ימייל, אוטומטית כל המערכת שלהם מגובה לגוגל. והצווים האלה הופנו לגוגל בארצות הברית ולאפל בארצות הברית, תנו לנו את כל החומר של הבן אדם. זאת אומרת, התמונות שלו, את השיחות שלו, את מה שהוא שמר, את הפתקים שלו, את האירועים שלו, את החברים שלו, את הפילגש, את הכסף שלו, וכו' וכו'. ומכל העניין הזה, ובכלים אחרים שפנו אחרי זה, נניח, פנו לבנקים, אז ביקשו את התבואה שלך, מדובר בכמויות מפלצתיות של פניות לבנקים, בעקבות המידע הזה שהגיע מהעננים, שהם רוצים לדעת בכלל מי אתה, וחלק בכלים אחרים שהשתמשו בהם. לדוגמה, ראו שאתה לקוח של נניח עוד. אז פונים לעוד, אמרו, הנה מספר של המנוי אצלכם, אנחנו רוצים לדעת איזה אמצעי תשלום הוא נתן לכם. אז הם נותנים את אמצעי התשלום, ולראות הוא שילם בוויזה שיורדת מבנק לאומי. ואז הם מוצאים צד. בנק לאומי תביא לנו את כל התדפיסים של הבחור, כל התנועות שלו וכל הוויזות שלו וכל דבר, ואם הם לא יודעים איזה בנק, אז פונים לכל הבנקים ביחד, ומבקשים מהם את החומר. ככה אספו מפלצת של מידע על 110 עד 130 אלף איש כל שנה, אנשים ישרים לגמרי, שאוספים מידע, תכפיל את זה בשנים שזה עובד, וזה עובד יותר מעשור, וזה מדובר במספרים של מיליונים. של מידע שנאסר. עכשיו, אתה מגיע לאיזה סכסוך, אז יודעים מה המידע עליך, ואז יודעים יד מה להדביק לך ומה יעבוד, כי יש להם ידע שאתה אפילו לא יודע על עצמך. אתה לא יכול לזכור להניח שאתה נפגשת עם מישהו בבית קפה ביום מסוים, אבל הרישום מופיע שאתה היית במקום מסוים בבית קפה והיית צמוד לאנטנה. המכשיר שלך התחבר לאנטנה במקום מסוים, ועכשיו רואים גם מי היה סביבך, מי האנשים שעשו לך, מי נפגשת, מי היה הכי קרוב אליך. וכך הנה, אז בונים את הרשת סביבך ויודעים את הכל. אז אתה חשוף לחלוטין, באנונימיות שלך נעלמת, פשוט לא קיימת. וזה נעשה לאזרחים, אני לא מדבר על עבריינים, יש שכבה של עבריינים שזה בסדר, אבל אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על מאות אלפים, מיליונים ש... אספו ואוספים, עד היום, אוספים מידע עליהם כדי לתפוס אותם ברגע של חולשה. ומה זה רגע של חולשה? לכל בן אדם יש חולשה. וניסו לתפוס, אתה יודע שיש את הסיפור של חפץ, היה לו רגע של חולשה, אם קוראים לזה מקורבת. ולמישהו אחר היה לו רגע של חולשה בענייני מיסים. ושלישי היה לו רגע של חולשה עם איזה סכסוך עם מישהו. אז תופסים את הבן אדם ברגע של חולשה, והם ממוטטים אותו, וככה זה עובד. ואלה שעושים את זה מוגנים, זה הדבר הכי נורא, שמוגנים. במדינות אחרות אין הגנה. אם שופט, בארצות הברית, אם שופט חוטא לתפקידו, יעצרו אותו, את השופט. אם תובע, יחתן יעצרו אותו. בישראל אין יכולת כזאת. אין יכולת למשטרה לבוא לעצור פרקליט. זה לא עובד. כן, הם מוגנים. אלא אם כן, בעשו רצח ותפסו אותם על חם, זה משהו אחר. דבר על עבירות שהם עושים בנושא הזה של תפירת תיקים, אז הם מוגנים לחלוטין. שום דבר לא יכול לפגוע בהם, ולכן הם עושים, ממשיכים ועושים ופתוחים שמה שהם עושים זה נכון. הם מאמינים, יותר חמור, הם מאמינים שזה נכון. הם מאמינים שאם דפקו אותך, הם עשו משהו טוב. זה עיוות מחשבתי בדרגה גדולה. אני לא הייתי יושב בבית בתור קצין משטרה בלילה, אם אני יודע שהדבקתי תיק לעבריין, דבר לעבריין, שלא מגיע לו. הייתי מעדיף שיהיו 1,000 עבריינים בחוץ, אבל לא אחד בתאות בפנים. ככה אני חושב. אבל הם, זה לא מעניין אותם, היום. לא מעניין אותם.
שנייה,
שיהיו 1,000 שלא מגיע להם עם תיקים, זה לא מעניין אותם בכלל.
סוגיה אחת זה איך המידע המודיעיני נאסף. ולכל אחד מאיתנו יש רגע של חולשה. אני לא מדבר רק בעניינים של בינו לבינה. רגע של חולשה שמילאת איזשהו דוח, אני לא יודע, שוב, כמו ניתן את הדוגמה שמקודם, דוח למעסיק, אני נוטל תרופות קבועות, ווואלה, במאוחדת רואים שאתה כן נוטל תרופות קבועות. אבל לא רצית להתחיל להגיד למעסיק שאתה לוקח תרופה נגד קולוסטרול, אני לא יודע. לכל אחד מאיתנו יש את המקומות האלה. זה לא להדביק תיק, זה אמיתי. באמת, אותו בן אדם דיווח דיווח שקר למעסיק. אז אני לא כל כך מבין את הטענה שלך. מה בעצם הטענה לגבי הפגסוס ולגבי מערכות המעקב האחרות שיכולות לגלות עליך את הנקודות הפרטיות האלה שאתה לא רוצה לגלות, אבל וואלה, עברת עבירה על פי ספר החוקים, לא איזה משהו כמו נתניהו.
לא נכון, אתה לא עברת עבירה. כדי שתקבע שעברת עבירה ושאתה עבריין, זה בית המשפט יקבע. מה שהם עושים, הם משקרים לשופטים, הם לא סיפרו לשופטים, עד היום אגב, לא סיפרו לשופטים שמשתמשים בכלים האלה, והשופט חותן על תצהיר שקרי, פשוט. יש לי, אני אספתי צווי האזנת סתר בפרשיות שאני מטפל בהן, מאות צווים שהגיעו לידיי, הם פשוט משקרים לשופט, והשופט חותם על צו שקרי, ואוספים עליך מידע, והופכים אותך לעבריין, בלי שהיית עבריין. זה לא חשוב, לכל בן אדם יש זכות לפרטיות. הזכות לפרטיות גוברת על כל דבר. קודם כל הזכות לפרטיות. קודם כל חזקת החפות. ככה זה הולך, לא הפוך. אי אפשר לחשוד בכל בן אדם. זאת אגב התפיסה, מה שאתה אמרת, זה התפיסה של מני יצחקי, היה ראש אגף חקירות. כבר כקצין מודיעין, הוא אמר את זה. כל פוליטיקאי מועד לגנוב. ככה הוא חושב. כל אחד ברשות המקומית הוא גנב בטוח. אז בוא נחפש אחריו. זאת תפיסה סטליניסטית, קומוניסטית, KGB מוחלט, ולא רק KGB, זה תפיסה שיש רק במשטרים הכי אפלים בעולם, שבו אתה מניח מראש שכל בן אדם הוא עבריין. מי שמניח הנחה כזאת לא יכול לחיות במדינה דמוקרטית, אבל התפיסת עולם שלו הפכה להיות לנורמה, כי הוא גם מצא חברים בצמרת המשטרה וגם בפרקליטות שיישרו והתאימו, זאת אומרת, זה הייתה כאן התאמה של רצונות, גם מצד הפרקליטות וגם מצד צמרת המשטרה, וכמובן רוני אלשיר שבא מהשבק, שבכלל עם תפיסות עולם כאלה, שצריך לחפש מחבלים מתחת לכל אבן במסגד, אז הוא בא עם תפיסת העולם הזה, ואכן ככה הם התנהגו. ולכן התחילו לבנות מאגרי מידע ענקיים, ועל מאגרי המידע האלה היה צריך להיות גם כלים ממוחשבים מאוד מתקדמים, שזה הסיפור של הממד החמישי, כטארגט, זה רם בן ברק יחד עם בני גנץ, לא אספר כרגע את הסיפור הזה, והמשטרה עשתה ביחד עם הפרקליטות את הנתיב הזה, שבו כל בן אדם הוא עבריין. זה לא יכול להיות בשום מדינה דמוקרטית. זאת תפיסה שצריך לשרש אותה מהשורש, ולכן אני נלחד, ולכן רוצים לסתום לי את הפה. מפני שרק במדינות דיקטטוריות, זאת התפיסה, שכל בן אדם הוא קודם כל עבריין, ועכשיו לך תוכיח שזה לא נכון. זה אסור בשום אופן להסכים עם זה, ואני בטח לא אסכים עם זה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח עם מי שהזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
ואיך ניסו לסתום לך את הפה? זאת אומרת, תביעות דיבה על ידי אנשים בעלי השפעה, יכולות, אתה יודע, גם אם...
תביעות דיבה זה מסלול אחד, זה מסלול מסוים, הוא בדרך כלל בין אנשים, בין אנשים בודדים, זה לא מערכת. תביעות דיבה של המערכת לא קיימות. זה תביעות דיבה, זה מסלול מעניין, מטריד מאוד, אבל הפך להיות כלי מאוד חביב בישראל, אבל הוא לא שייך לעניין הזה. אז איך כן? אני מדבר על תפירת תיקים. כיוון שאם פותחים לך תיק, הוא בעייתי. למה? כי אתה סובל מזה לכל האורך. לא מדבר רק על נושא של נשק. אתה רוצה להתקבל למקום עבודה ממשלתי, אז רואים שיש לך תיק פתוח. התיק פתוח יכול להיות לא להביב, אגב. מדלפילט בעצמו סבן מזה, וסחטו אותו על זה, שהיה לו תיק פתוח בסיפור של הרפס, עם, בתקופה ההיא. ושי ניצן, שכביכול היה אמור לסגור לו את התיק, לא רצה לסגור, וככה הוא סחט אותו. צריך להבין שאפילו בכירים מאוד סובלים מזה שתיק שטותי על כלום, נשאר פתוח, שנים רבות, למרות שיש בחוק הגדרות מתי סוגרים תיק ואיך סוגרים תיק. אבל להיות בפרקליטות היא מעל לכל החוקי, אז זה נעלם. אז פיני פישלר, ידידי, או דין פיני פישלר, מגלה, בגלל שהוא עוסק בתחומים האלה, הוא מגלה תיקים שלא סגרו אותם אחרי 20 וגם 30 שנה, לא סגרו אותם. וזה היה לבן אדם, הוא לא ידע מזה, עד שביטום היה נזקק למשהו, וראה, לדוגמה, חידוש רישיון נהיגה או משהו, אז פתאום תפסו אותו בנושא הזה, או רצה דרכון ביומטרי או תעודת זהות, פתאום התחילו לשאול אותו מה זה התיקים האלה. זאת אומרת, אתה נתקל בעובדה שיש לך תיק פתוח, לפעמים בלי שאתה יודע, כי אתה עשית לחקירה, חשבת שזה כלום וזה נגמר, זה לא נגמר. והמאגר מידע מקבל כל הזמן מידע לתוכו, כל הזמן. ויותר מזה, תבין, יש מערכות שאוספות עליך מידע ככה. אין הנט למשל. יש מערכת מצלמות פרוסות ברחבי הארץ שמצלמות מכוניות. אני תמיד צוחק עם אשתי שאנחנו אומרים, יש לי בכניסה לראשון בצד ימין, יש מערכת מצלמות המשופרת, יש שני סוגי מצלמות, יש מצלמות שרק תופסות את המספר, ויש מצלמות, הן קצת נראות אחרת, שתופסות גם מי יושב באוטו. אז אני אומר לאשתי, חייכי שידעו שזה את אשתי ולא ידביקו לי גם פילגש. אז ככה שאני עובר לידה מה זה, אנחנו צוחק, תמיד בכניסה לראשון מכביש 20. המצלמות האלה אוספות צילומים של כל הרכבים במדינה שלהם, ומי יושב בהם. ויש זיהוי פנים, מראה זיהוי פנים, ואז יודעים מי יושב ליד מי.
אני רוצה להראות, אני רוצה להראות כי אנשים לא יודעים.
נכון, זה המצלמות של יד ראשון.
תן לי שנייה להסביר. יש את המצלמה, ויש מצלמת אינפרה אדום, או הפלש אינפרה אדום, שזה ללילה. זאת אומרת, אם אתם נוסעים בחשיכה, ליד המצלמות, אתם רואים מין עיבוב אדום כזה.
וואלה, אתה הבאת לי את המצלמה הזאת בדיוק לרגע שאני מדבר עליה.
נו, אני יודע את המקצוע. אז באמת אתה רואה את הפלשים האלה, והפלשים האלה מצלמים לא רק מי שמקדימה, גם מי שמאחורה, והמערכת זיהוי פנים שם כל כך מתוחכמת, שגם אם אתה תהיה עם קפוצ'ון ומשקפי שמש, ואיזה מין ברדס כזה של חמצוור, כמו של לאהוד ברק, היא תזהה אותך. יש זיהוי מוחלט של כל אזרחי ישראל, והמערכת הביומטרית של תעודות הזהות הביומטריות, והמערכת הזאת מסונכרנות גם יחד.
נכון.
סתם שתדעו. ואפשר להחזיר את זה גם 10 שנים אחורה, נכון? יש לזה מידע
כן,
על מידע
זה,
על מידע.
המערכת הזאת עובדת כבר 12 שנה, ומאגר המידע שלה הוא עצום. עכשיו, מחברים את כל המערכות האלה, שאוספות מידע על אנשים רגילים. ואז מתחילים להצלים. ושמצליבים מידע, מגיעים לתוצאות מאוד יפות. אם זה היה רק שימוש לצרכים של בניית פשע, זאת אומרת, איזה עבריין ברף מזירת פשע חמור, אז רוצים לדעת לתפוס אותו לא חנסייה, לאן הוא נסע, מאיפה הוא בא. אז אני מבין. אבל למה את כל תושבי מדינת ישראל? כל תושבי מדינת ישראל נמצאים במאגרים האלה, ומחברים את המאגרים האלה ביחד, כולם נכנסים למאגרי המודיעין, מאגרי המודיעין ענקיים, אגב, בשלב מסוים, הממד החמישי קיבלה את כל המאגרים האלה, והם נעלמו, שזה גם כן אחד השערויות.
זה מה? אלפי טראבייטים.
הם קיבלו את כל המאגרים, נכון?
זה כמות,
זה מטורף, נכון?
אפילו מיליוני טראבייטים. זה ענק. זה הרי גם וידאוים. זאת אומרת, יש שם וידאוים.
הכל הם קיבלו, נכון.
על וידאוים של 10 שנים אחורה.
נכון. כן, הם קיבלו את הכל.
איך אפשר בכלל להעביר דבר כזה?
הם מחברים קאפלים של סיבים אופטיים, כן. אז הם קיבלו את הכל וזה נעלם. לא יודעים עד איפה זה נמצא היום. וזה נכון, כמובן, לתקופה שהעבירו להם, זה סוף 16, תחילת 17. אנחנו נמצאים במערכת מטורפת, שעוקבת אחרי כל אזרחי מדינת ישראל, כל הזמן, ואוספת מידע. מתי ישלף המידע, מתי שיבוא להם. אז זה יכול להיות סכסוך שכנים, זה יכול להיות סכסוך עם האישה, זה יכול להיות סכסוך עם הילדים, זה יכול להיות כל סיפור. ובתיקי אלפים ראינו איך שבנו מזה תיקים מפה הדודה חדשה, שמפניות, סיגרים ומי יודע מה. אז צריך להבין שהכוח של אלה שיש בידם את המידע הוא אינסופי, אינסופי. איך אתה יכול להתמודד? שאלה טובה מאוד שהתשובה היא לא פשוטה. אז יש כאלה שנפגעים ולכן 86-87% מהמשפטים בישראל נגמרים בעסקת טיעון. מה זה עסקת טיעון? אתה מודד במה שלא עשית, והפקליטות מסכימה להוריד את העונש, ואתה יוצא מזה ככה. זה עסקת טיעון. אז 86-87%, תלוי באיזה שנה, בשנים האחרונות זה אפילו טיפה עולה, נסגרים בעסקת טיעון. זאת אומרת, אתה תומד משהו, קבל איזה כנס על תנאי וכו', וסוגלים לך את העניין. אז אתה מסכים. ככה עובדת מערכת המשפט בישראל. אם אתה לא מודה, אתה יכול לאכול אותו, למה אתה מתמודד, צריך משלם לעורכי דין, אם אין לך כסף ואתה יכול לקבל סנגור ציבורי, אז היכולת המאבק של האזרח הפשוט מול המנגנון היא ממש קטנה. ממש קטנה, ואין שום מדינה בעולם עם אחוז כזה גבוה של עסקות טיעון. למה? כי אתה עומד חשוף מול מערכת שיודעת עליך הכל ומה אתה יודע. אתה לא יכול לתבוע אותם, אתה לא יכול לעשות כלום. חוץ מלהרים ידיים, מה יש לך לעשות?
אז מה אתה מציע? שלא נשתמש בטכנולוגיות האלה? זאת אומרת, איך אפשר לעשות טכנולוגיות האלה?
לחזור לבסיס של החוק, ולא להמציא חוקים. הרי עכשיו זה יש המצאה הכי גדולה, שהבגץ בדיוק היה באמצע השלב, שהוא החליט שמגילת העצמאות, באיזה פירוש מסוים שלהם, היא החוק העליון במדינת ישראל. הוא נמצא מעל לכנסת גם. עזוי לגמרי. אבל הבסיס זה לחזור ליסודות. היסודות הם שהכוח של העם מתורגם בקלפי לנבחרי העם. נבחרי העם מחוקקים חוקים, והשופטים מפרשים את החוקים שהכנסת חוקקה בהתאם לקייסים שמובאים לה. זה הכל. ככה עובדת השיטה בכל העולם. בישראל זה יתהפך. יתהפך. מה זה חשוב מה הכנסת עושה? מה חשוב מה הציבור החליט? לא. הם יחליטו מה שבא להם, ויקבעו הכל. הכל. אפילו איך נהג המכתז ינהג את המכתז. הכל הם יקבעו, לא מדבר על הוראות פתיחה באש, ולא מדבר שקבעו הוראות פתיחה באש בגבול רצועת עזה, שזה ממש גובן בשיגון, שהמפגינים יכולים להגיע לגדר, ככה הם התאמנו בלהגיע לגדר, כי לא פתחו באש, מפני שזה היה שטח פתוק, כי ביכול זה אזרחים שמפגינים שם, אז לא יורים עליהם. ואותו דבר גם החיזבאללה, שהגיעה עד קו הגבול, ואנחנו עוד לא פתרנו את הבעיה. צריך להבין שההחלטות האלה, שהמערכת המשפטית מחליטה במקום הגופים הרלוונטיים, גורמת לכך שאנחנו הגענו לשבת השחורה ערומים לגמרי. ערומים לגמרי. כי כל הכלים הלכו. כולם הלכו. לא נשאר כלי אחד שעבד. כי זה תהליך שהרסו כלי אחרי כלי, הרסו את המערכות כדי לטפל במי בהורדת הימין. למה? זה שיגעון שנכנס להם, שהימין כבש את השלטון שלא בצדק. והמערך צריך להמשיך לשלוט. זה הייתה תפיסת העולם. והתפיסת העולם הפרוגרסיבית הזאת נמשכת עד היום, והם גם לא מתביישים. דינה זילבר כתבה את זה בספר שלה, והיא אמרה, הפקידים, הם יגידו לשרים מה לעשות. זאת אומרת, התהפך פה הגלגל. הפקידים, הם יקבעו לשרים מה להחליט. בלי זה השרים ילכו, יעיפו אותם, יתפרו להם תיקים. ואכן, ככה הם עשו. תפרו ללא מעט שרים תיקים, ויעיפו אותם. וחלק מהשרים נלחמו, יצאו זכאים, וחלק לא, המון הורשע בפיק הזוי שהדפיקו לו על נשיקה. אז צריך להבין שהיכולת שלהם להעיף שרים היא גדולה, הם רצו להעיף גם את ביבי באמצעות התיקים. אז לא הלך להם כי הוא לא נכנע. אבל אחרים, לא מעט שרים נכנעו ועזבו את תפקידם, התפטרו, וזה מאוד מאוד עצור, התפירת תיקים נגד שרים. אז אתה מדבר על תיק אישי שתפרו לך, אבל זה תופרים לא רק לך, זה תופרים ככה בסביבות 80-90 אלף איש כל שנה. ומאזינים וכדומה עוקבים אחרי 110-130 אלף איש כל שנה. תצרף את השנים, נדבר במיליונים. קרוב לשני מיליון איש נמצאים בתוך המעגל עם מידע מלא, כבד עליהם, מכל הכיוונים. זה פשוט מזעזע כמויות המידע שיש בידיים שלהם, והם מנצלים את זה כמובן כדי לתאתר אותך, להסיט אותך, להפחיד אותך. היו לא מעט, אפילו חברי כנסת שהזמינו את החקירה, אמרו, תשמע, אנחנו יודעים עליך א' ב' ג', אז כדאי שלא תצא נגדנו. אז אתה רואה, לא מעט חברי כנסת פתאום שינו את האור שלהם. אני לא מדבר כרגע על חבר כנסת ביטן, שיש לו תיק על אגב, שעוד נגרע בימים שהוא היה סגן ראש העיר בראשון לציון, העיר שאני גר בה. אבל יש לא מעט חברי כנסת שככה פשוט הפכו אותם מיוונים ושמאלים, באמצעות הרמזים. תדע לך, בבוא העת אנחנו נשלוף את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו רואים גם כאלה שהגינו לשנים, כמו כחלון, שנגבר ההגנה, אז הנה, לפני כשלושה ימים, החליטו להגיש נגדו תיק על איזה סיפור של השקעות. אז הם יכולים גם להתהפך על מישהו, זאת אומרת, אם הוא לא משרת אותם, אז הם מתהפכים עליו ותוקעים לו תיק. ולא חסר על מה לתקוע תיק. מספיק חומר יש להם על כל בן אדם שנתקעו תיק. אפשר לתקוע תיק לכל אחד, על כל דבר. אז זה כוח אינסופי שאפילו על השטאזים במזרח גרמניה, הקגב, לא היה לו כוח כזה. למה הכוח הזה חזק? כי יש מערכות מחשוב. אז בזמנו זה היה הכל ידני. לא היה להם יכולת לעשות אינטגרציה של מידע במחשבים, כמו שאפשר לעשות היום. זה כוח שהרבה יותר חזק מהשטאזי. הרבה יותר חזק מהקגב, הרבה יותר חזק מהמשטרה בצפון קוריאה, הרבה יותר חזק מהמשטרה החשאית הסיני. זה דבר שלא יכול להיות במדינה דמוקרטית, שיהיה כוח כזה לגוף שיכול לעשות מולך מה שבא לו, ואם אתה מפריע לו, לסלק אותך מהדרך, או לסתום לך את הפה, וכך הלאה, ומראה, סתמו את הפה להרבה אנשים. לי, בשביל לסתום את הפה, צריך לתת לי פטיש על הראש, אבל אני לא בטוח שזה יספיק. אבל רוב האנשים נכנעים להם, זה עצוב מאוד, אבל זה המציאות.
אתה לא עושה להם מספיק כאב ראש כדי שהם ירצו להוריד אותך? זאת אומרת, מה הבעיה באמת למצוא? אני בטוח שגם אתה עברת עבירה כלשהי בשנה האחרונה, זה לא כזה קשה לעבור עבירות. פה, אם בודקים הרי את כל הקבלות שלך, אתה הרי עצמאי, למס הכנסה, בוודאי השתרבבה לשם איזה משהו על משהו פרטי שקנית, שלא בדיוק הוא הכי קשר ב-100%, ואז זה דיווח כזה במס הכנסה, ונגמר הסיפור עם אבי וייס. הרי
נכון,
כל עצמאי
בוודאי, זה...
הוא פושע, או, נכון. או כל עצמאי השתרבבה לו קבלה.
מה, הסיפור שלי זה על תמודה מגוגל, זה יותר עשוי. כן, אז אני נמצא כרגע מעל שנה, עם צו איסור פרסום בתיק אלף. ואני לא יכול, הצו איסור פרסום הוא גם על הצו וגם על התוכן של הצו. הדבר היחידי שלא אסור פרסום בצו הזה, זה מי יוציא אותו. זה כבוד השופטת רבקה פלדמן, הנשיאה המחוזית בתל אביב, ומי שביקש את זה, זה היה הפרקליטות, גילדין, עורך דין גילדין, לא שביקש את הצו. אני הגשתי שני עררים על הצו, ולא עזר לי, עדיין הצו על הפה שלי, אז אני התחכמתי, לסתום לי את הפה ואת השכן אי אפשר. אז אמרתי, מה אין בצד? וכתבתי מאמר, מי שיחפש נמצא את זה אצלי, מי לא נמצא בצו איסור הפרסום שהוטל על אבי וייס? ביבי. ביבי לא נמצא בתוך הצד. רגע, אבל אם זה תיק אלף וביבי לא שם, אז למה תיק נגד ביבי? זו שאלה טובה מאוד. זה בדיוק הסיבה ששמו עליי צו. שלא ידעו שביבי לא נמצא בתיק אלף. לא נמצא. פשוט לא.
נוני מוזס נמצא.
איך?
בלי לדעת מה הצו, לא דיברנו על זה מראש, אבל נוני מוזס כן נמצא.
נוני מוזס ודאי שנמצא, ויאיר לפיד נמצא שם בגדול, וגם שמעון פרס זיכרונו לברכה נמצא שם בגדול, בוודאי.
וגם בנט, וגם הילד שקד, וגם עוד רבים.
כן, ודאי. זה כל ה... ויוסי קורן ועוד. זה כל העיבוד הזה. שאפשר לקחת עומר, ולהפוך אותו, ולשחק אותו איך שאתה רוצה.
עכשיו, באמת
בואו... יש עליי עכשיו עוד צד. אני לא יכול לדבר עליו בכלל.
אז באמת בואו נגיד עוד כמה מילים. אנשים שהיה להם מתישהו תיק. כל מיני תיקים יש לאנשים משנים עברו. הברירת מחדל, שוב, יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה ששמעתי מפרקליטים אחרים, אתה מומחה לכל התחום, אז אולי תוכל לתקן אותי. הברירת מחדל שתיק נסגר, זה לא מחוסר אשמה, כי וואלה, לא הגישו כתב אישום, אז זה חוסר אשמה, אלא חוסר בראיות. זאת אומרת, נכון. אין להם מספיק ראיות בשביל להרשיע אותך, ועכשיו, איך תתגונן נגד זה? כאילו, איך תצליח להוכיח שזה לא בגלל חוסר ראיות, אתה לא מועמד לדין, אלא בגלל חוסר אשמה. הרי היה למשהו או שהתחלה, תלונה אנונימית, משהו כזה, משהו אחר.
נכון.
אבל לא מספיק בשביל להרשיע, ואי אפשר מבחינה לוגית להוכיח שמשהו לא קרה. אי אפשר נכון. להוכיח מבחינה לוגית שזה לא יעדי ראיות, אלא באמת, באמת לא עשיתי את הדבר. נגיד, אליבי זה דבר כזה. נגיד, אליבי, זו טענה שאומרת, בזמן הרצח, מה לעשות? הייתי במטולה, והרצח היה כן. בבאר שבע. מצטער? לא, לא היה. פה כן נכון. אפשר להוכיח. אבל לגבי הרבה דברים, כמו נגיד, דיווח כוזב למסך לסל על חשבוניות שאני בטוח שיש לך, אתה לא יכול להוכיח שלא דיווחת דיווח לא כוזב. ושהקבלה נפלה מהיד בטעות להרימה הלא נכונה מחוסר ריכוז של שעה 11 בלילה. אתה לא יכול להוכיח שזה לא היה בזדון.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
נכון, אני יכול לספן רק איך אני נלחם, כי אני עוסק בזה הרבה שנים. מה שאני נלחם, וזה בדיוק אין דוגמה שאני מיד אראה אותה, אני נלחם באמצעות עררים. מה זה ערר? שאתה מקבל הודעה על סגירת תיק, אז אתה רשאי להגיש ערר. והתהליך הזה, אני לא אסביר אותו כרגע, ובסוף זה מגיע לפרקליטות המדינה, יחידת הערים. אפשר לראות כאן את הדבר. את זה מסמך, אגב, שנוגע לתיק שנסגר בתחום הפגסוס, במחש, ואני הגשתי ערר. ופה זה תחייה שלישית, מה הם מודיעים לי? אפשר לראות. שהם צריכים עוד זמן, והם דחו זמן מתן התשובה ל-31 בינואר 2024. אתה רואה כאן את ההחלטה?
אני רואה וגם הצופים יכולים לראות.
כן, אתה תסתכל, מתי הגשתי את הערר? אתה רואה את העניין?
אוי ואבוי, כל הגופים
שלך אומרים. 13-4-22. אתה רואה, הגשתי את הערר ב-13-4-22. התלונה שהתחילה, היא הייתה שנה קודם. זאת אומרת, אנחנו מדברים כבר על עוד מעט 3 שנים, השערר הזה במחלקת הערר, זה התרגיל שלהם, שזה אין להם אלוהים, לא כפופים, אין לוחות זמנים. אז הם יכולים לדחות, זה תחייה שלישית שקיבלתי היום בבוקר בדואר. אז, אבל אני לא מבטל. למה? ושעצר עובדה, שיש ערר שיושב אצלהם, מאפשר לעשות כמה דברים. אחד, לעשות עתירה מנהלית, שנית, להגיש בגץ. אז אני יודע שבגצים בדרך כלל מפסידים, וזה לא תמיד הולך, אבל אפשר להגיש עתירה מנהלית. ודבר שני, אפשר לבוא בטענות ולהגיש תלונות נגד אלה שיצרו את התיק. וזה גורם לכך שזה, שאתה מערר נגדו, יחשוב פעמיים. האם כדאי לו לחכות להחלטה של הערר, או אולי כדאי ללכת לפני כן, שמה יחליטו לא טוב. והתוצאה היא שלא מעט פרקליטים, ולא מעט קציני משטרה, שאני עיררתי, בתהליך הזה, החליטו לפרוש. למה? אולי הערר שלי כן יתקבל. אז המסלול הזה של הגשת הערר על סגירת תיק, היא מסלול קיים, מאוד בעייתי, אני הסברתי כרגע, שיכולים למשוך את הזמן שנים, אבל יש בו מסר כלפי מי שיתלונן, אפילו אם אנונימי שיתלונן. כי בסופו של דבר הוא יודע שהוא גש הערר, כי הוא מקבל את זה מהמסלול של... הוא יודע שיש הרע. מה זאת אומרת? התיק נסגר.
המתלונן אנונימי? איך הוא יודע?
כן, הוא יודע. מה זאת אומרת? הוא שואל. הוא רואה, נניח, התלונן ברווחה שהעבירו את זה למודיעין המשטרתי. בסדר? אז המודיעין המשטרתי העביר לחקירות, החקירות מדווחים לרווחה. התיק נסגר, נכון? אז הרווחה מדווחים למתלונן אנונימי, התיק נסגר.
באמת?
אבל אם אחרי זה ידווחו לו, המתלונן, זאת אומרת, החשוד או צבר, הגיש ערר, והערר הזה תלוי ועומד. אז אפילו המתלונן על מי יעשה לעצמו חשבון, האם כדאי אולי לבטל את התלונה אפילו, או האם כדאי לשנות, האם כדאי לברוח, לא יודע מה, זה משפיע עליו, שהתהליך לא נגבר, אבל יכול להתהפך נגדו. אז לכן השימוש בכלי של הערר, כלי, לפי דעתי, מאוד חשוב שאסור לוותר עליו, גם אם הוא לוקח זמן, למה? כי יש לו השפעה פסיכולוגית על הצד השני, למה? כי אתה לא שותק, אתה מערער, ואתה כמובן צריך לצרף מסמכים, למה אתה מערער, וכדומה. אז אני תמיד מערער עם המון מסמכים, כמו שאני רגיל, ואני יודע, זה אחד הסיבות שקשה לי גם לקבל החלטות, אבל אני עושה ככה, עד היום, אני הגשתי, אני חושב, משהו כמו 15 לפחות עררים, עד היום לא קיבלו החלטה בשום ערר, אבל זה לא מטריד אותי. אבל כתוצאה מכך אני רואה פתאום איזה קצין, איזה פרקליטה, החליטה לפרוש פרישה מוקדמת, וזה ברור לי שזה מערר שני. איזה שופט שהתלוננתי נגדו, החליט לפרוש פרישה מוקדמת. אז זה ברור לי שזה תוצאה שהוא, הצד השני, הגיע למסקנה שלא כדאי לו לחכות לערר. עדיף ללכת, למה? כי אם הוא הלך, אז הערר כבר אין לו משמעות כמעט. כי לא יעשו כלום לפנסיונר, אז, או למישהו שהתפטר. אז זה בהחלט כלי שאסור לוותר עליו, בפני שהוא נותן לך, דרך, לא לשתוק על העוול שעשו לך. כמובן, יש מקרים שאתה צריך אומץ, כמו אמילי מורן מחדרה, שעורך דין חדד מייצג אותה, שהגישה תביעה נגד המדינה, על כך שהמדינה אפשרה להוציא צו פגסוס נגדה, וצווים לא חוקיים, אגב, הוציאו נגדה 5 צווים. אז היא הגישה לתביעה ודורשת מאות אלפי שקלים, פיצוי על פגיעה בפרטיות. חוק הגנת הפרטיות מאפשר לך לתבוע פיצויים אם פגעו בפרטיות שלך. וכמעט כל התיקים האלה שאתה מספר, זה פגיעה בפרטיות. אז היא הגישה, זה נכון שיש פה בעיה לזכות, אבל הפרקליטות, לפי דעתי, והשופט כבר הציע את זה, שהם יעשו פשרה. מה זה פשרה? איתו לה איזה 200,000 שקל, ויאללה, ונגמור עניין. אנחנו לא נודה שעשינו דברים לא חוקיים, ואת קיבלת פיצויים ובואו נגמור את העניין בשקט. אז כנראה זה הולך לשם. אז זה גם דרך לסיים בזה, להגיש תביעה נגד המדינה, לא נגד הפרטלית אישית או חוקר אישית, אלא נגד המדינה, על זה שפגעו בפרטיות שלך בעצם קיום החקירה נגדך. כי קיום החקירה נגדך וסגירתה הוכיח שהם חקרו לא נכון, ופגעו בפרטיות שלך על ידי כך שקיימו חקירה לא בסדר, לא חוקית וכדומה. אז זה מקרים קיצוניים שאפשר ללכת, היא הראשונה אגב, שמגישה על פגסוס, אני מקווה שעוד ילכו בעקבותיה, בעקבות מה שיצא, ואני מעודד את האנשים. אתה נמקעת, פגעו בפרטיות שלך בצורה קשה, אז אל תאסס, אלא לצאת נגד אלה שפגעו, אבל לא אישית, אלא נגד המדינה. זה ההמלצה שלי.
אז אני רוצה רגע להסביר באופן יותר ויזואלי את מה שאמרת, ובעצם להראות לאנשים את מערכת התמריצים שעובדת פה בפנים. יש לנו מתלונן אנונימי, שהוא בעצם פנה לרווחה. בסדר? אני מספר פה סיפור של חבר שלי.
יכול לפנות לכל גוף, לא רק לרווחה.
לא משנה. אנונימי פונה לרווחה ומדווח דיווח אנונימי על אותו חשוד, לגבי אלימות נגד הילדים.
נניח.
עכשיו, כן, אני אומר פשוט, זה מקרה הכי קלאסי, כל אחד יכול לדפוק את שכן שלו. אני נותן לכם פה, לא, אני אפילו לא יודע מה להגיד, המלצה להיזהר מזה?
אין דרך.
המשטרה חושבת שזה כל כך חשוב, יש לה חובת דיווח, אז היא מדווחת למשטרה.
נכון.
המשטרה הולכת באופן סמוי, בלי שאתה בכלל יודע, לגן הילדים, ומועמידת הילד מול מצלמה, ומול חוקר ילדים אומרת, אוקיי, בוא עכשיו תגיד, אבא, אמא, נתנו לך איזה פליק, איזה מכה, לא נתנו לך לכינוח באחד הערבים, לא יודע, כל מיני סיפורים ומעשיות.
לא, לפני שהוא הגיע לגן הילדים, חסר לך פה את הסי של איסוף המידע שיש עליך במאגר
נכון.
המשטרתי.
אז היא פונה על איך נקרא המאגר הזה?
מיד אני אגיד לך.
אמרת את זה מקודם.
מאגר המודיעין.
בקיצור, אז היא הולכת למאגר המודיעין הזה.
הולכת למאגר המודיעין ורואה מה יש נגדך. האם אתה רצידיביסט? זאת אומרת, אם אתה עושה דברים כאלה קרוע, האם יש נגדך דברים אחרים? מה אפשר, ברגע שתהיה חקירה גלויה, מה אפשר לשלוט נגדך בעניין הזה? למשל, אפשר לגלות שיש לך פילגש. אז יכול להיות שאם גילו שיש לך פילגש, אז זה כלי גלף מצוין נגדך. או למשל, גילו שאתה גולש, אם אתה גבר, אתה גונש באתרים של הומואים. אז רואים, אתה גונש באתרים של הומואים, כנראה אתה הומו, ואתה מסתיר את זה משתך. אז יכולים להשתמש בזה. אתה חושב שאנחנו תופרים לך תיק, אז תדע לך שאנחנו יודעים יותר מזה. אנחנו יודעים גם על ההרגילים שלך, שאתה מסתיר בבית. אז, זאת אומרת, הם קודם כל הולכים למאגר המודיעין, ושולפים את המאגר. במאגר הזה יש גם לפעמים מה השקפות העולם שלך. יש מקרים שעושים בניתוח, מה העמדות הפוליטיות שלך. אני פרסמתי בקרה כזה שקשור למנדלבליט, שבו החוקרת הוציאה חומר ממאגר המודיעין, מה השקפת העולם של הבחור שניתן שהטריד את מנדלבליט. כן.
ואז החקירה יום אחד הופכת להיות גלויה.
אגב, מאגר המודיעין נקרא מלאכת מחשבת, פשוט שלחתי את השם.
אז החקירה יום אחד הופכת להיות גלויה, את החשוד הנחמד או הלא נחמד שלנו עוצרים, מביאים אותו למשטרה, חוקרים אותו ואת כל סביבתו, אומרים לו, תקשיב, אנחנו יודעים עליך דברים, בין אם הם עוקבים אחריו בפגסוס ובין אם לא, ואז נניח במקרה הטוב, התיק נסגר, בסדר? כמובן, סליחה, שנייה. המשטרה בסוף מעבירה את התיק לפרקליטות, אם זה תיק פשע או תיק אלימות נגד הילדים ודברים כאלה.
הוא אומר ובסוף נגד ילדים הם פשע, כן.
נכון. ואז הפרקליטות החליטה בסופו של דבר על סגירת תיק בהיעדר ראיות.
הם עכשיו לא אומרים לך את זה.
שנייה, לאט לאט.
כן.
אתה מקבל יש אפליקציה נחמדה דווקא של הפרקליטות, מקבלים, התיק נסגר.
נכון.
אתה אומר, וואלה יופי.
פותח התיק שמפניה, נסגר, זה מה שאומרים לך.
אומר
כן.
איזה יופי. התיק נסגר, הכל טוב ויפה, אבל לא מגלים לך שזה בהיעדר ראיות. בשביל זה צריך לגשת במיוחד לתחנת נכון. המשטרה, לחוקר, ולבקש ממנו לנסוע לאותו מקום שחקרו אותך.
נכון, אתה לא מקבל את זה ביד, אתה רק יכול לראות.
נכון, אתה לא מקבל מכתב.
נכון.
ואז אותו חשוד אומר עצמו, שנייה רגע, אני רוצה רקורד נקי, מה זה בהיעדר ראיות? זה עכשיו מלווה אותי, אני רוצה להוציא נשק, אני רוצה עבודה ממשלתית, אני רוצה פה שם, לא רוצה היעדר ראיות, אני רוצה היעדר אשמה.
נכון.
זה הדבר שכל אחד בעצם היה רוצה לראות בתיק,
יש,
שלא רשת המשור.
יש עוד עילה, זה שהמעשה לא מגלה עבירה.
אז לא מגלה עבירה,
נכון.
או חוסר עניין לציבור זה גם גרוע.
חוסר עניין לציבור, נכון, יש כמה סיבות.
זה גם גרוע. הטובים, נכון. הטובים זה השניים האלה שאנחנו דיברנו עליהם. זה השניים האלה. זה הטובים.
נכון.
עכשיו, מה מערכת התמריצים? עד עכשיו סתם סיפרנו סיפור. אם החשוד מגיש ערר, ערר מנומק שכתב המומחה אבי וייס, אפילו סחרו את שירותיך לכתיבת עררים.
לא, אגב, יש כמה עורכי דין, וגם כמה לא עורכי דין שנתמחים בהגשת העררים. זה תעשייה מאוד מעניינת. כן.
כן. אני מכיר אפילו מישהו שמתמחה בכתיבת עררים, והוא בעבר יוצא משטרה ויוצא פרקליטות, והוא אומר, תקשיב, הערר זה לא מה שחשוב. חשוב זה הפגישה האישית. אני מגיש את הערר בפגישה האישית, אני לא מגיש את זה, אני לא שולח את זה ככה.
נכון.
וככה זה נסגר, וזה עולה 20-30 אלף שקל מבירור שעשיתי בשביל אותו סיפור. עכשיו, זה לא ישונה כנראה מהיעדר ראיות להיעדר אשמה, כי הילד לא ניתן לתבוע אותו על למה אמרת כאלה שקרים. האנונימי הוא אנונימי, אז את מי אתה יכול לתבוע על הנזקים ועל המעצר ועל הפה ועל השם? את הפרקליטות. אבל הפרקליטות רוצה להגן על עצמה. ואם היא זאתי שרוצה, זאתי שאתה פונה אליה, אני מבקש לשנות להיעדר אשמה, והחתול שומר על השמנת. למה לה לשנות את זה להיעדר אשמה, אם היעדר אשמה מאפשר עילת תביעה נגדה?
לא, עילת תביעה יכולה להיות גם בהיעדר ראיות. בכל מקרה, אתה יכול לתבוע, אבל זה אמרתי, זה פרוצדורה מאוד קשה. יש תביעות שהוגשו נגד הפרקליטות בנושאים האלה, על, קודם כל, צריך להבין שיש בחוק, יש אפשרות לקבל פיצויים על מעצר, למשל. אז אם המעצר והתיק נסגר, לא חשוב באיזה עילה, אתה יכול לקבל פיצויים על מעצר. על עצם פתיחת התיק, ואתה צריך להגיש תביעה, הסיכויים לזכות הם לא גבוהים, אבל עצם הגשת התביעה יכולה להוביל לפשרה, כפי שציינתי בסיפור של מורן סגב, כי הצד השני לא ירצה לפתוח את החומרים בפני השופט, ואם במקרה זה שופט טוב, אז בוודאי לא ירצו לפתוח את הקלפים בפני השופט, אז יעדיפו לשלם, כי מה אכפת להם? זה משולם מאוצר המדינה. אז ישנו לך איזה סכום, ויגמרו פשרה, ואתה תגמור את זה עם פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט. אז יש אפשרות כזאת, היא לא פשוטה, לתבוע. אם נעצרת, אז כמובן זה אתה זכאי לקבל פיצוי. אם לא, מאוד בעייתי לקבל פיצוי. יש כמה אנשים, לדוגמה, ניר חפץ וגם שלמה פילבר, שהודיעו שבמהלך המשפט, שהם הגישו תביעות נגד המדינה על מה שעשו בו, תוננו בהם, אבל עד היום הם לא הגישו. הסיבה נורא פשוטה, זה לא פשוט. זה לא פשוט לבנות תיק כזה על סמך מה שעשו לך. אגב, שניהם היו עצורים, זאת אומרת, הם יכולים לקבל פיצויים על המעצר שלהם. ולא הוגש נגדם כתב אישום, אז כי הם עדי מדינה, אז יש פה שאלה האם זה בסדר, סגירה כן, מדינה היא סגירה, יש פה המון בעיות משפטיות. בכל אופן, הם לא הגישו. וזה כבר, כל אחד, חפץ זה שנתיים, פילבר זה מעל שנה. למה הם לא הגישו? זה לא פשוט. אבל מי שמוכן להתמודד במסלול של התביעה, זה אפשרי. המסלול של הערר פתוח לכל אחד, הוא יחסית לא מסובך, הוא יחסית נוח להגשה, הוא דורש כמובן הבנה בתהליכים, איך מגישים, מה מביאים, איזה מסמכים מציגים וכך הלאה, איך טוענים, איך מציגים את זה, בפני יחידת העררים, אם אתה לא יודע, ואתה אזרח רגיל, אז תפנה למי שמומחה בזה, ואמרתי, יש אפילו חבר'ה שעוסקים בזה, לא צריך לשלם עשרות אלפי שקלים, זה נשמע לי מטורף לגמרי, זה צריך להיות מחיר סביר, אני יודע, 2,000-3,000 שקל, זה בגן, לא נראה לי שצריך לשלם יותר, אבל אם זה חשוב לך, אז כן, ואז תגיש ערר, הערר יימשך זמן, אבל הוא לפחות גורם לצד השני להיות מורתע. למה? כי אתה לא מבטר. אם אתה לא מבטר, זה מראה שלא כדאי כרגע להתעסק איתך, אם אתה לא מבטר. אז זה גורם לכל מיני דברים טובים, לפחות בנקודת הראות שלך. נקמה אתה לא תעשית. אין סיכוי שאתה, כי קודם כל המתלונן אנונימי, אז אתה לא יודע כאן במי לנקום. אז יש כאן בעיה מאוד נפשית, מאוד קשה, שאתה ניצב מול חור שחור, שאתה לא יודע מי בישן לו. אבל מי שעשה את המהלך, זה המשטרה, כמובן, יחד עם שירותי הרווחה, שהם גרמו לך שיש לך תיק, במקרה הזה שאתה מספר עליו בתיקך. אבל ככה זה בכל נושא. התיק יכול להיות בכל דבר, ואני סיפרתי איך תפרו תיקים לזה, לשר המשפטים נאמן, שתפרו לו תיק על זה שהוא שינה את הצעיר באיזה מסמך, לרמוד על תיק על נשיקה לקצינה. זאת אומרת, תופרים תיקים על דברים, לא יודע, אבל לאבי וייסל ציפורי על תמונה בגוגל. אז על מה תופרים תיקים, זה אין סוף. על כל דבר אפשר לתפור תיק, לא רק על מס הכנסה. ברור שמס הכנסה זה כאן, אז הרבה תופרים תיקים במס הכנסה, אבל דווקא במס הכנסה די טוב, כי במס הכנסה אפשר להגיע להסכמים מהר מאוד מחוץ לכותלי בית המשפט. אז הסיפור הזה של תפירת תיק לאזרח על כלום, היא אחד הרעות הכי חולות של מערכת המשפט. היא גרמה לכך שמערכת המשפט הישראלי הסיתה את הכוחות של המשטרה ושל השבק לעסוק בנושאים שהם לא צריכים לעסוק. ואתה שאלת, רגע, מה האחריות של המשטרה בנושא של עזה? דבר מאוד עזורי, אבל אלה העובדות. כבר במבצע עופרת יצוקה, במבצעים הקודמים נקבע בגלל שהמהירות התגובה של המשטרה והכוחות שלה, כמו ימ"מ, יס"נים, סמג"דים וכל הכוחות של מג"ב וכדומה, הכוחות של המשטרה מגיעים מהר. לכן נקבע פקודה, והשם שלה היום זה פלשת, שברגע שיש חשד לחדירה, המשטרה היא, בנוסף לכוחות שאמורים להיות גבול מהצבא, המשטרה היא סוגרת את היישובים, סוגרת את הדרכים ומונעת כניסה של המחבלים לתוך שטח ישראל. זה מה שהציל אותנו. המדינה איתנו הולכת לעבדו, לולי העובדה שמפקד המחוז הדרומי, ב-635 הכריז על פלשת, ואת על זה, והתחילו לסגור את המחבלים שתוכננו ללכת, למשל לכבוש בסיסי חיל האוויר, יש חצור וחצרי, או להגיע למתקנים בנס ציונה, רחובות, ראשון לציון, יבנה, ולהגיע עד לשטחים ולהציס את השכים, אז הכוחות האלה של החמאס נבלמו על ידי השוטרים, שחלק נהרגו, המשטרה שבאה ביוקר, והשוטרים נהפקו, אבל המשטרה קיבלה תפקיד, לא רק זה, המשטרה יזמה את הנושא של המערכת שמורידה את הרחפנים, וזה מערכת, כל אחד יכול להיכנס ולהסתכל עליה. והמערכת הזאת לא פעלה, לא הייתה פשוט. המגב היה אמור להפעיל אותה שנמצא שם, וזה מערכת שנקראת לעבור. כל אחד יכול להיכנס לגוגל.
כן, זה מערכת של, מערכת של רפאל.
איך?
זה מערכת של חברת רפאל.
זה פותח ברפאל, על ידי מפת אגב. לא רפאל, מפת שזה יחידה צבאית ואלבי. לא רפאל. המערכת שאמורה הייתה להחליף אותה, מגן אור, שהיא ברפאל, אז מגן אור הייתה אמורה להחליף אותה, אבל לא גמרו לפתח אותה. אז המערכת הישנה הייתה במחסנים, לא עבדה, כי לא שילמו ליצרן, מגב לא דרש את זה שיהיה, ואז הם ידעו את זה, שאין מערכת, וידעו שהצבא באדממה, וכולם, זה נקרא אדממת סוכות, זה היה גלוי, שהצבא ישן. בחג השני של סוכות, פשוט ישן, כולו בחופשות, וזה מה שהם עשו. אז בחרו ביום הזה שהצבא בחופשה, ואז באו עם רחפנים ועם גלשנים, ונטרלו את כל מה שיש לאורך הגדר. למה? כי המערכות האלה לא היו, פשוט לא היו, לא רק המודיעין לא היה, גם מערכות ההגנה שהיו צריכים להיות, לא עבדו, הבלונים של התצפית לא עבדו, הבלונים הגדולים של חיל האוויר של התצפית לא עבדו, הלוויינים גם ישנו. זאת אומרת, כל המערכות שהיו צריכות להגן עלינו ישנו, והמשטרה גם ישנה. והייתה צריכה לפזר את האירוע הכי גדול, שזה בנובה, 3,500 צעירים, וגם לא צעירים, שבילו שם, רקדו, והפכו להיות לטבח, מעל 350 איש נהרגו, ועוד חטופים וזה, זה קרוב ל-400 איש נפגעו שם, כולל השוטרים. פשוט זוועה, זוועה של מחדלים שנובעים מכך, שהמשטרה איבדה את הכיוון, לגמרי, איבדה את הכיוון ואת האחריות שלו. במקום לדאוג לציבור, דאגה להוריד את ביבי. זה מה שמשטרה עסקה בכל העשור הקודם. השבק, במקום לעסוק בהגנה ועברת מידע מהחמאס, עסק בנוער הגבעות ואיך להוריד את ביבי. זה טירוף הדעת. והאמן, מה עסק אמן?
ולהט"בי,
הוביל את נושא הלהט"בי, התעסק בנושא של האקלים, והחליט שהוא מוביל את נושא האקלים, נושאים ממש מרתקים, אבל לחפש חמאסניקים לא חיפשו, את המנהרות לא ידעו. זאת אומרת, קרה שיבוש מערכות מוחלט, מוחלט מלמעלה עד למטה, מאוד פתיחה באש, ועד אחרון האנשים שאמורים לקבל החלטות. שיבוש, לגמרי. והיה כמה משוגעים, היו, אני לא הייתי יחידי, פריק, אני תמיד מצטט אותו, הוא היה מוביל, ואני עפר לרגליו, שהוא הוביל את הנושא הזה של המחדל הצבאי, שנים, שאומר שצהל לא מוכן. אבל אני לא הייתי צריך לנחש שהצבא לא מוכן. אני נפלתי בשבט ביום כיפור בחטיבה 600. חטיבה 600 לפני קרוב ל-7 או 8 שנים, פורקה. לא רק היא פורקה, כל האוגדה פורקה. זו הייתה האוגדה בזמנו של אריק שרון. 11 אוגדות היינו ביום כיפור שריון. 11 אוגדות. הגענו למלחמה עם 4 אוגדות שריון. איפה כל השאר פורקו? איך אתה יכול להילחם? עכשיו, המדינה גדלה, ביום כיפור היינו 2.9 מיליון אנשים, היום אנחנו 9.1 מיליון. ואת הצבא צריך להיות גדול פי 3. אבל לא, נשאר אותו גודל. 350 אלף אנשי מילואים. אז היה יום כיפור ועכשיו. אותו מספר. זאת אומרת, מישהו פה פרק את הצבא לגורמים. אז שלוש אוגדות יש היום בעזה, אז יש רק אחד בצפון, זה לא מספיק. מול החיזבאללה אתה צריך 6-8 אוגדות. זאת אומרת, אין לנו כוחות בכלל, מספיקות, כדי לקיים מלחמה בשתי זירות. זה, מי החליט על זה? זה טירוף. הדעת שעבר בכל תחום הטירוף השתלט, הפרוגס השתלט, השיגעון הזה, שאין חוק ואין שום דבר, רק יועצים משפטיים יקבעו את הכל, גם היום. אתה יודע שכל הפצצה של חיל אוויר יועצים משפטיים מאשרים. אין הפצצה של חיל אוויר שיועצים משפטיים לא מאשרים. ויש עכשיו גוף שמפגין, התחילו אמהות וכאלה אומרים, בניינים עומדים, חיילים נופלים. בניינים נופלים, חיילים עומדים. צריך להבין, זה בדיוק ככה. אם אתה נותן את הידיים בידי אנשי הייעוץ המשפטי לקבל החלטות על החיים שלך, תדע לך שהחיים שלך הלכו לאבדון. הלכו לאבדון, וזה מה שקרה לנו. וזה לא השתנה, כי איש לא עזב את תפקידו. הם ממשיכים הלאה. ולא רק זה, באמצע המלחמה התחילו עם התיקים. תיקי אלפים, תיק הצוללות, ותיק חדרה. המשיכו, כאילו לא קרה שום דבר. מה זה? אתה יכול להסביר לי מה זה? טירוף מערכות מוחלט. למה? מפני שהייתה כאן בעיה יסודית בהבנה שהציבור, האנשים שהתריעו, היו מעטים, איש לא הקשיב להם. היום מקשיבים לי קצת יותר, סורות, אבל זה עדיין לא השתנה. זה לא מספיק שמקשיבים לי. ומקשיבים לבריק היום הרבה, הוא מופיע בהמון מקומות. ובהחלט, יש עוד כמה שאמרו, אם אתה רוצה שאני אזכיר את אלה שדיברו בפני הקונספציה, זה היו כמה, זה למשל ארז תדמור, ויש יוסי בחר, שדיבר הרבה על נושא של המנהרות, והיום מזרחנים שדיברו על כך שאנחנו לא מבינים את החמאס, כמו דוקטור קידר, אדי כהן, דוקטור גיא בחור, צפי יחזקאלי, ודוקטור מיכאל בן יאיר. הם דיברו בעיקר על ההיבט שאנחנו לא יודעים להבין את הערבים. אז צריכים להקשיב לערבים ולהאמין להם, מה שהם אומרים. אבל אצלנו דיברו באשכנזית, דיברו, לא יודע, בעברית, וחשבנו שאנחנו מבינים אותם. אז אמרו, החמאס מורתע. צחי הנגבי אמר בשבוע לפני הטבע, אמר החמאס מורתע ל-15 שנה. ראש המל"ל, תפקידו לתת הערכה הלאומית, אמר החמאס מורתע ל-15 שנה. הוא אמר את זה 4 ימים לפני הטבע. אתה מבין איזה שיגעון, זה פשוט, עכשיו האנשים האלה לא התחלפו, הם עדיין שם. אז צריך להבין שאנחנו בבעיה חמורה, איך נתקן את זה? לא יודע, אני מאמין שהתיקון יבוא בעצמו. יש אנשים שהתפקחו, אבל מעט מאוד. בינתיים זה בעיה חמורה מאוד, אבל יש לי לפחות עידוד בכך שיותר ויותר אנשים קולטים, שמה שאנחנו דיברנו כל השנים, שזה משפיע, לא רק על האדם הבודד שאתה מספר את הסיפור האישי שלך, ותיארת את זה דרך הסיפור האישי של תיק בנושא משפחתי. זה בכל נושא. כל נושא קטן כגדול. כל נושא. הם השתלטו על הכל, כולל חקירות הנוח'בה, שזה בכלל נושא שהוא צבאי טהור. הם השתלטו עליו והפכו אותו לאזרחי. מעריכים מעצרים. בבית משפט לעבוד למחבלים שתפקו ואנסו. זה. אין מדינה בעולם של הדבר כזה, שבעריכים בעצרים בבית משפט אזרחי, לרוצחים כאלה. בארצות הברית, שתפסו את המחבלים של אל-קאידה וכדומה, אז שמו אותה בגואנטנמו, בבסיס, בקובה, מחוץ לשטח הזה, ושם הם היו מבודדים, והיו כבולים זה לזה, ולא זזו בלי ייצוג משפטי, בלי כלום. ככה זה ארצות הברית, הדמוקרטית, עשתה. מה, אנחנו פתאום המצאנו שיטה חדשה של חוקים, שמחבלים מעזה מעריכים למעצר בבית משפט אזרחי, בטירוף מוחלט. למה? כי הם רוצים לשלוט בכל. אין סעיף שהם לא רוצים לשלוט. כל עוד הכוח הזה נמשך ולא מתקנים אותו, זה בעיה חמורה מאוד שתימשר. זאת אומרת, ימשיכו לתפור תיקים לאזרחים מסכנים בגלל תלונות אנונימיות, ימשיכו לזכור תיקים בלי להגיד למה, ימשיכו לתקוע את העתיד של אנשים בכל מיני נושאים, מראשון נשק ועד עבודה. למה? כי הכוח בידיים שלהם, ואין מי שיתקן את זה כרגע. והרפורמה המשפטית שנועדה לתקן חלק קטן, שינוי מילת הסבירות, שזה הסעיף הכי הכי קטן ולא חשוב, ותראה איזה מהפכה ומפגנות עשו רק על עילת הסבירות, שזה כלום מכלום. בכלל, מי זוכר בכלל מה זה עילת הסבירות? לא, בכלל לא נושא חשוב. התחילו בסעיף קטן לתקן אותו ונתקיעו וזהו. והלך הרפורמה. אז איך זה יתוקן? אני לא יודע, אבל אני אופטימי, בפני שאי אפשר לרמות את כל הציבור כל הזמן. חלק מהאנשים שגם מקשיבים לי וגם שומעים אותי, זה נכנס להם להכרה, ואני כל יום רואה את האנשים. אני יכול להגיד לך שמאז שאני התחלתי בחשיפות, אני מקבל בסביבות בין 2-10 פניות ביום, מאזרחים כמוך וכמו אחרים, שאומרים, תשמע, תפרו לי תיק בעניין כזה וכזה, בוא תציל אותי. יאללה, חבר'ה, אני לא מפעל. אני עשה כל אבי וייס שאשתי עוזרת לי באתר, ויש לי כמובן הרבה אנשים שמתנדבים בשבילי ועוזרים לי, אבל אני עשה כל מפעל שבא, אני לא יכול לעזור לך, מצטער. אני ממוקד בנושא אחד, היום אני ממוקד בנושא של המפדל, וזה מעסיק אותי סביב השעון. אבל אני לא יכול לעזור לך. כל יום אני מקבל, גם היום. גם אומרים לי, תבוא, וזה, באמת, כואב לי הלב שאני רואה את הסיפורים, ואנשים חייבים לספר את הסיפור. אז לפעמים אני נותן להם לספר, למרות שזה לאי. אז הם מספרים לי את הסיפור הקשה שלהם. אבל מה אני אעשה? אין לי מה לעשות. כל יום בין 2-10, אני מקבל. להיות כאן. ואנשים, בדיוק כמו שאתה מספר, בסיפורים אישיים, כל אחד שתפור לו תיק על כלום, והוא לא יודע מה לעשות, והוא עומד ניצב, ויש אנשים גם שאין להם כסף לשלם. אז כבר אני אומר להם, שיפנו לסנגוריה הציבורית, כי הסנגוריה הציבורית עושה היום עבודה בהחלט די טובה, ולא נעשית לפנות לסנגוריה הציבורית. אז זה הסיטואציה שאני נתקל בה, יום-יום, ואני גם מוסר את המסר הזה לאנשים. אסור לוותר בשום מקרה. אם אתה חושב שאתה לא יודע להילחם, אתה עושה עסקת טיעון כמו שהרוב עושים, ותגמור עניין. אז אתה תודה במה שלא עשית, באיזה עבירה קלה, ותגמור עם כנס משהו ותצא. מה לעשות? זאת המציאות. אז זה עצוב מאוד, אבל זאת המציאות שאנחנו חיים, כל עוד לא שינו אותה. מלמעלה עד למטה, לא שינו אותה. אז איך אנחנו נוכל להתמודד בזה? רק בהפצת האמת.
כן, ובאמת אני חייב לומר שבשנה האחרונה אני עושה הרבה מאוד פרקים עצובים, אני זוכה מהרבה מאוד אנשים למה עשית את הפרק הזה? עכשיו אני מבואס, עכשיו כאילו נוחת עליי כל כובד המשקל של המציאות המקולקלת. עשיתי פרקים כאלה עם בריק, 3 פרקים, ועם יאיר אנסבכר, ועם רפאל בן לוי, ועם עוד אנשי ביטחון, ועם גרשון הכהן, ואתה רואה מלמעלה למטה מערכות ציבוריות רקובות, ודבר באמת כל כך עצוב לי, באופן אישי, אתם שומעים אותי, אני גם צרוד עכשיו וקצת מנוזל בגלל המלחמה והכאב לב מהאמריקאים שבאו לפה, ובאמת אני רוצה שגם הילדים וגם הנכדים שלי יזכו לחיות כאן בשלום בארצנו בלי שעוקבים אחריהם ובלי שרוצחים אותם ואונסים אותם ושד יודע מה. אז דבר ראשון, תודה לך שאתה פועל בזירה הציבורית, אני חושב שזה חשוב ואין לזה מספיק מקום בערוצים, אפילו בערוץ 14, אין לזה מספיק מקום.
לא, אני מופיע הרבה בערוץ טוב, ערוץ טוב היום עם TOV. ערוץ טוב הוא בעל תפוצה, תפס נפח, הוא אגב היום יותר חזק מאשר ערוץ 14. זה מטמיע, אבל זאת המציאות. זאת אומרת, יש כוחות שעולים מלמטה ומוסרים את המסרים הנכונים לציבור, ויש ציבור שמוכן לשמוע. עדיין ההסתה בערוצים 11, 12, 13 נמשכת, כמובן כל אחד יותר גרוע מהשני, אז אני לא צופה בערוצים האלה. אחד הדברים שמעודדים אותי, וזה שהכוחות, וזה ה-350,000 איש שנמצאים בלחימה, הם מלוכדים, הרבה מאוד חזרו בתשובה, בוא נגיד, התקרבו לדעת, הרבה מאוד הבינו שכולנו אחים, כולנו באותה סירה, כולנו תושבים של מדינת ישראל, מדינה ציונית דמוקרטית, ושהם יחזרו. בסיום הקרבות הם ישפיעו על המשפחות ועל האווירה הציבורית, ואני מקווה שזה יהיה השפעה חיובית, חיובית מאוד. היום לא סופרים אותם בכל הסקרים האזויים, כאילו גנץ המוביל, זה שטויות במיץ עגבניות. אבל הכוח הזה של החיילים הקצינים ישפיע בעתיד, ובפני שהם מבינים, שאנחנו חייבים להילחם על הארץ שלנו, ואנחנו חייבים להיות מנוקדים, ואנחנו חייבים להאמין בערכים של המדינה שלנו, מדינה ציונית דמוקרטית, מבוססת על ערכי היהדות, זה הבסיס שלנו, בלי שאנחנו נאמין שהתנ"ך זה הבסיס שלנו כאן, אין לנו מה לחפש, אנחנו יכולים לשחות לקפריסי. אז הקטע הזה, לפי דעתי, ילך ויתחזק, וזה די מחלחל, שהכוח הזה שסומך מלמטה מהצבא, יתפרס מסביב, לכן אני לא פסימי.
גם אני לא, אבל בכל זאת, מערכות ציבוריות לא נוטות לוותר על כוח שיש להם, וכוח שניתן להם, וכוח שהם רכשו, והתרגלו להשתמש בו, ופתאום לפעול דרך צווים של בית משפט, מאוד מאוד מסורבלים. הדברים האלה לא קורים בדרך כלל. אז ככה, בנימה פסימית זו, יחד עם הנימה האופטימית שלך, בסוף אתה אדם חייכן, ושמשרה אווירה מאוד מאוד נוחה ונעימה, אז היה לי כיף מאוד לדבר איתך. ולמאזינים שלנו, מי שרוצה לתומוך ולעזור למפעל הזה של באמת הפצה של ידע והפצה של עמדות שיעזרו לנו באמת לחזק את מדינת ישראל, אז יש קישור בתחתית הפרק, אפשר לעשות מנוי לאתר מידע, אליי גם לעזור לעקיבא ביגמן, רן ברץ ושאר השותפים באתר מידע. אמרתי גדי טאוב, רן ברץ, עקיבא ביגמן, אמרתי. אז תודה רבה, ניצב משנה בדימוס, אבי וייס, ושתהיה לך נסיעה נעימה, אתה טס עכשיו.
ותודה שנתת לי את ההזדמנות להופיע אצלך, כי אני חושב שזה מאוד חשוב, ואתה גם מוסר מסרים של אמת, וזה הכי חשוב. מי שמפיץ את האמת, האמת מחלחלת ומנצחת. כך אני מאמין, וזאת האמונה שמחזיקה אותי כל השנים.
ערב טוב, תודה רבה.
ביי ביי.